Okay. Fuck it, Tom. Fuck it, Tom.
הכינו את כל המקורות, אבל שתי הסוגיות שמתי בשעון ב-12 ורבע, אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, לא רוצה להתקע בסוגיה הראשונה, אבל שניהן מאוד מאוד יפות מסיבות שונות. בסוגיה הראשונה, כמובן, יש לנו חשיפה לאדמון וחכמים. אדמון היה אחד משני דייני גזרות שהיו בירושלים. כנראה שהיו דיינים מיוחדים שהיו מופקדים על הטלת כנסות, דיני גזל, ככה משתמע מהרבה סוגיות. זה מקמת 100 שנים לפני החורבן, ואולי זה בעצם קשור לתקופה. תקופה של שנאת חינם, תקופה של הרבה מריבות, סתוקים ופרושים, אז כנראה שהעמידו בית דין מיוחד ודיינים מיוחדים, דייני גזרות. הכוונה היא לא גזרות של שבת ונידה, אלא גזרות ממוניות, כנסות וגזל ותקנות נגד גזלנים ונגד מזיקים. לא זוכר מי היה השני, אבל לפי כמה דעות השלישי היה נחום המדי, אותו נחום המדי המפורסם, נחום המדי מבבא מדליקים. אז הוא היה אחד משלושה דייני גזרות, כנראה שהיו, אבל החשיפה שלנו באה מהסדרה של שבע מחלוקות בין אדמון לבין החכמים בסוף מסך הכתובות. יש איזה משנה, מופיע שם שבע מחלוקות, ואנחנו מתמקדים היום במחלוקת ספציפית. המחלוקת הבסיסית, צריכים לראות את הגמרא שלנו כסעיף למשנה בכתובות, למרות המרחק, זה אחד מהמתודיקות של השיעור היום, למרות שהמשנה מופיעה בכתובות והגמרא מופיעה אצלנו, זה בעצם לחבר אותם, כי אנחנו לומדים מסכת אחת. משום מה רבינה ורב אשי, כשקבעו את הגמרות, שמו את הדיון פה במקום לשים את הדיון ולחבר אותו למשנה בכתובות. המשנה מופיעה בכתובות, שזה קצת לא במקום, כי כתובות לא כך עוסק בקרקע, בגלל הרצף של אדמון. בכיוון שיש הרבה תקנות של אדמון ונגד חכמים ומחלוקות שכן קשורות לכתובות, המשנה שביד הנשיא מופיעה שמה בכתובות. אבל הגמרא של רבינה ורבשי יותר קשור לאדמה ולקרקע, אז הגמרא מופיעה אצלנו. אז קצת לא לראות אותם כסוגיות שונות, יש משנה, יש דין בסיסי בכתובות, יש יישומים ואפליקציות אצלנו, וצריכים לקרוא את זה כסוגיה אחת. בכיוון שקוראים לסוגיה אחת, כמובן מתחילים עם המשנה, בכתובות אחר כך מתקדמים לגמרא. אז אנחנו נתחיל עם המשנה, הדין הבסיסי, כל כך חשוב בלימוד למדנות, כל הזמן לחזור לבסיס. מה הבסיס, מה הדין הבסיסי, ואחר כך לראות את היישומים ואת האפליקציות ואת הנפקמים. אז הדין הבסיסי מופיע במשנה בכתובות קט עמוד ב'. כן, אז אנחנו פותחים כתובות קט עמוד ב', אי אפשר להתייחס לגמרא פה בלי לקרוא את המשנה ולעיין במשנה ולחשוב על המשנה ואז לבדוק את היישומים הספציפיים. אז משנה אומרת, כן, העורר, קופתת מנהלף, העורר על השדה, יש אדם שטובע שדה, אז מוכר לנו, יש איזה מערר, נניח שכרגע המערר הוא גם מרקמה, לפי הפשטות, מי שמערר על השדה, והוא חתום עליה בעיד, אבל הוא חתום בשטר מחירה מאדם אחר למחזיק. אז בואו נשתמש בשלישייה שלנו, רובין, שמעון ולוי, רובין טובע את לוי, אבל רובין חתום על שטר מחירה משמעון ללוי. אז אם חתמת על מחירה משמעון ללוי, כנראה שיש משהו, לא שלך. וכך סובר אדמון. אדמון אומר שהחתימה לא משקפת, כי יש לרובין המסלו. למה רובין חתם על השטר משמעון ללוי? כי הוא מעדיף להתדיין עם לוי למה רובין חתם על השטר של שמעון ללוי? כי רובין מעדיף את לוי משמעון. שמעון הוא מאפיונר. אז רובין מעדיף להוציא את הקרקע מידיו של שמעון ולהעביר את הקרקע ללוי, כדי שרובין יתבעת לוי בדין. לוי הוא חלש, לוי אפשר להביא לבית דין, שמעון קשה להתעמת איתו. אז זה שרובין חתם על שטר מחירה משמעון ללוי, לא מוכיח שום דבר שזה לא של רובין, עדיין יש טענות של רובין על הקרקע. הסיבה שרובין חתם זה להעתיק ולהעביר ולהוציא את הקרקע בצורה דינית משמעון, כדי שהוא יוכל לתבוע את לוי, ככה טוען רובין, השני נוח לי, הראשון קשה ממני, לוי יותר נוח לי משמעון. זה בעצם השלישי נוח לי, במונחים שלנו. לוי יותר נוח משמעון. אוקיי, שמעון ולוי, כלי חמאסים, שניהם קשים, אבל אצלנו לוי התרכך קצת. נכנס, ייקח את לוי, שמעון נשאר ככה תקיף, אז שמעון יותר קשה ולוי יותר רך. הוא היה בית המקדש, הוא היה במקום השכינה, זה ייקח אותו. יופי. אז זאת הטענה של רובן, ואז רובן דוחד כל הוכחה שאתה רוצה להביא מחתימתו על שטר המחירה. חכמים חוקים, וכמובן אנחנו נתמקד בחכמים, כל החילוקים שלנו בגמרא זה לפי חכמים, וכך אנחנו פוסקים. כן, יש איזה דין שעלה בגמרא, והגמרא פסק כמו אדמון, אז הגמרא בבבא בסרא, אתה אומר, כאדמון, אף אחד לא פוסק כמו אדמון, אז רב המסיעה, אל תדאג. גם חכמים מודים שאצלנו בבבא בסרא זה לא כל כך נורא. אז כל הזרם פה בסוגיה זה לטובת חכמים נגד אדמון, נראה את זה בבבא בסרא. אז מה סוברים החכמים? חכמים אומרים, איבד את זכותה. חתימת רובן על שטר מכירה משמעון ללוי, החתימה הזאת מהווה איבוד זכות. אם רובן חותם על שטר מכירה משמעון ללוי, אין יכולת לרובן לבוא עם טענות נגד לוי. השאלה איך לבין את הדין הזה של איבד את זכותו. למה רובן במרכאות מאבד את זכותו אם הוא חותם על שטר מכירה משמעון ללוי? רובן רוצה להתדיין עם לוי. הוא עזר לשמעון למכור ללוי. למה חתימת רובן על שטר מכירה משמעון ללוי מהווה איבוד זכות? אז מה כותב רש"י בכתובות? איזה מילים מופיעות ברש"י? איזה נוסח, איזה הסבר, איזה תוספת? מה רש"י נותן? מילה אחת ברש"י בכתובות, אפשר לסכל גם עכשיו למי שיש כתובות?
הודה.
יפה. ברש"י, דיבור המתחיל איבד את זכותו, הועיל וחתם, הודה. שאין לו עסק בה. במונחים שלנו, חתימת שמעון, סליחה, חתימת רובן על שטרו של שמעון, מהווה, במונחים שלנו, הדעת בעל דין. בתוספות זה מופיע, תוספות דיבר המסל אדמון אומר, לא היה לו לחתום שורה אחרונה ולעשות דבר הנראה כהודעה משום ניחות את השני. אבל אתה מבב בסל לב הודעה כרגע, לא נחלק בין הודעה לבין דבר הנראה כהודעה. משווה אותה. זאת אומרת, הדרך הכי פשוטה, הכי חלקה הגיונית אולי, להסביר את השיטת חכמים בכתובות. אם רובן חותם על השטר, רובן עושה משהו, יש מידוי קאונטר-פרודוקטיבי, תוצאות הפוכות, תוצאות מזיקות. למה אתה חותם על השטר, זה לא לטובתך. אז כל מי שעושה דבר נגד טובתו, נגד רצונו, נגד אינטרסים שלו, צריך להיות הודעת בעל דין כמעיד. וכמובן, מה החידוש בקשר להודעת בעל דין? הרי בדרך כלל אפשר להרכיב הודעות בעל דין אם האדם לא אומר משהו, אבל בדרך כלל, מה הזירה שבה מאבדים ומהנדסים הודעות בעל דין אינן מפורשות? איפה זה? בית דין. כאן כל המשחק קורה בחשאי באיזה חדר של שמעון ולוי, אז לקחת איזה פעולה שהתרחשה מחוץ לבית דין, ולהפוך את הפעולה הזו למעין הודעת בעל דין, זה חידוש מסוים. אוקיי, אז אפשר לקבל את רוח השיטה הזאת, בלי להתעקש ולהקביל הודעת בעל דין. אפשר לרכך את זה קצת. שהפעולה של רובן בחתימת רובן על שטרו של שמעון ללוי, החתימה הזו לא נחשבת הודעת בעל דין. אבל מה היא נחשבת? משהו אחר, לא הודעת בעל דין. הודעת בעל דין זה אמירה, או לפחות פעולה שאפשר לתרגם לפני בית דין. כאן הוא חתם על שטר. מה אפשר לומר? לא מדובר בהודעת בעל דין, אלא... ראיה. איך קוראים לראיה מדבר אין עדים, אדם לא אמר משהו, אבל יש איזה ראיה מהמציאות? ענן צעדי, רגליים לדבר, מוחמילס, כל המשפחה הזאת שכבר הכרנו. בסך הכל שלוש שנים יכול להיות איזה רגליים לדבר. דומה, כן, אולי דימול שנים ושתיקת המרקם, אבל לא נחשבים ראייה ועידות, זה רק איזה רגליים לדבר. שלחתי לך מיד רמה שעורך השוואה בין החתימה של רובן לבין החבר שלנו בלמד, דולי לצנה דפרה, שמרקם עוזר למחזיק. שם להגיד שמרקמה שעוזר למחזיק לקצר את הפירות, זה נחשב הודעת בעל דין, זה בכלל בית דין, זה למכירה, לפחות אצלנו יש שטר, יש מכירה, יש משהו משפטי, אפשר לה... המחזיק יורד לסדה והמרקמה בדף למד ה' עוזר לו לקצר את הפירות, להכניס את הפירות, זה הודעת בעל דין, הכוונה היא זה מוכח המלסה, זה גם הלשון של יד רמה. זאת אומרת, אפשר לקבל את רש"י ואת התוספות בלי ה... הצליל הזה של הודעת בעל דין כמעיד עם דמי. אבל בעצם, לפי רש"י, לפי התוספות, לפי הגישה שלנו, פעולת המערער, המערכמה. וחתימת שטר מחירה משמעון הלוי מהווה ראיה שזה לא שלו. אולי ראיה בסדר גודל של הודעת בדין, אולי ראיה אחרת, אבל פעולתך נותנת ראיה שזה לא שלך, והראיה הזאת גוברת על טענתך. אתה טוען שהקרקע שלך ראובן ולא של לוי, רק כדי לצייר היום, לצייר הרבה. יש. ראובן תובע את לוי, ראובן הוא המערכמה, לוי הוא המחזיק, וכמובן שמעון לא נמצא, שמעון זה יושב, אבל ראובן חתום על שטר מחירה משמעון ולוי, לפי אדמון, לא איבן, כי הוא טוען השני נוח לי. לפי חכמים, איבד. למה? אז הבנה אחת שהחתימה מהווה הודעת בלדין או ראיה. למה לחשוב בכיוון אחר? מהמשנה עצמה, בא לי להתייחס ליישומים. למה לחשוב בכיוון אחר? לא מדובר בראייה שנובעת מחתימת ראובן על שטרו של שמעון על משהו אחר. מה נתן איזה רמז או קריצת עין או משהו שמדובר במשהו אחר? למה אני חולך על כיוון אחר? סתם כדי להגיד לא סתם, אלא מה דוחף אותנו לאיזה כיוון אחר? יש איזה משהו? איבן
את חוטו.
יפה, הלשון של המשנה. הלשון של המשנה מאוד פרוטוקולי, מאוד פורמלי. המשנה צריכה לומר, לפי התוספות, לפי רש"י, המערער על השדה וחתום עליו בעד, אינו נאמן. הרי ראובן רוצה לטעון שזה שלו, אבל הוא כבר הודה בפנינו שזה לא שלו, אז הוא רוצה לבטל הודעת בלדין. הודעת בלדין אי אפשר לבטל. אם הודית לפני כן ועכשיו אתה רוצה לבטל הודעת בלדין, אתה נאמן על הודעה המוקדמת ואתה לא נאמן על הביטול המאוחר. אינו נאמן. מה הכוונה של המשנה איבד את זכותו? וגם הרע, ראיתי לכם את הרע בכתובות שמביא את הלשון גם מרלי לזכות. זה כמובן תרגום של המשנה, זה לא חידוש מבחינת הרחבת הלשון. יש פה איזה משהו פורמלי יותר. טרם הגדרתי אותו, קודם נשקיע קצת זמן בלוכיח אם זה משהו הפקת ראייה מפעולת המערער, המערכמה, או לא הפקת ראייה, למי שחותם על שטר שמוכר ועוזר למוכר שלמכור קרקע, אז אין לו יכולת אחר כך לבוא ולטעון את הקרקע. משהו בית דיני, משהו מנהלי, משהו לא קשור לכן נחשב הודעה, לא נחשב הודעה, כן נחשב רגליים לדבר, לא נחשב רגליים לדבר. הביטול פה הוא לא בגלל שיש כבר ראייה שזה לא שלך, אלא בזה שעזרת להעביר את הקרקע מאחד לאחר, משמעון הלוי, כנראה ויתרת. משתמש בביטוי איזה ויתור להוכחה. לא שפעולתך משקפת משהו, אלא פעולתך גורמת ויתור. יש איזה ויתור הלכתי, נצטרך להגדיר את זה, וזה, כמו שאמרת, יהיה הרבה יותר מהותי בלשון, איבד את זכותו. וזאת שאלתנו, מה הכוונה של החכמים? אם פעולת אנשים מוכיחים פה, מוכיחות לנו איזה ראייה, או שפעולות אנשים מהוות ויתור על קרקע. מחר את הקרקע, אתה לא יכול לטבוע את הקרקע. זה סוג של אדם שבא לטבוע קרקע, והוא כבר מחר את הקרקע, הוא עזר למכור את הקרקע למישהו אחר, לא יכול לבוא ולחזור לטבוע את הקרקע. כמובן, הנפקמינה הגדולה, לפני שנגיע לסוגייתנו בכתובות ש... בפסה שמהווה המשך של כתיבות, הנפקמינה הגדולה זה פריסת הדבר. לפי הנוסחה של התוספות ושל הרמב״ם, יש כאן פריסה מאוד גלובלית. סך הכל, כל פעולה שאדם עושה נגד אינטרסים שלו, יכולה להתרגם לאיזה הודעה. למה עשית? למה עשית משהו נגד אינטרס שלך? כנראה שאין לך אינטרס. כנראה שיש איזו הודעה או ראייה שאין לך אינטרס. זאת אומרת, בנינו מודל גנרי, מקיף. למה מחרת? למה חתמת, ראובן? כנראה שלא אכפת לך ששמעון ימכור ללוי. אז אני יכול לשכפל את המודל הזה לתחומים אחרים. לפי הגישה השנייה, יש פה איזה משהו הרבה יותר פנימי ומקומי. אדם שרוצה לטבוע קרקע עם טענת גזלנות, אבל הוא כבר עזר במחירת הקרקע, אז שהוא כבר ויתר על יכולתו לתבוע קרקע בתביעה שזאת שלו, שהקרקע שלו. אני עושה מסעד אחד, אני רוצה גם את רוגע וגם לך. עקיבא, אתה גזלן. אבל עזרתי לך למכור קרקע. אני לא יכול לבוא לבית דין בצורה מגוחכת. אתה עזרת למכור את הקרקע, אז ויתרת. יש איזה ויתור, איזה מעמד או עמדה, כמובן, נחדד אותו. לפי המודל הראשון, יש פה אמירה כללית. כל אדם שעושה פעולה נגד אינטרס שלו, כנראה שאין אינטרסים. יש איזו הודעה שאין לו אינטרסים. אחד למה היה עוזר. בניגוד להבנה השנייה, שיש פה אמירה מאוד מאוד פנימית. ויתור על זכות תביעת קרקע מטעם גזלנות, אם עזרת במחירה, באיזושהי דרך. שאלה הזאת עולה הרבה בראשונים, הרבה בספרי שאלות ותשובות. הרדב"ם מביא כאן, מה הדין אם ראובן הוא לא תובע קרקע מטעם גזלנות? יש עוד שלישי. יש ראובן שהוא מלווה. ויש שמעון שהוא לווה. ושמעון חותם על שטר מחירה משמעון ללוי. ראובן חותם על השטר משמעון ללוי. אז אם אני אומר לפי חכם, אם חתמת על השטר ראובן, כנראה שאין לך חוב. כי אחרת למה אתה מעביר את הקרקע משמעון ללוי? זה נגד אינטרס שלך. ראובן, זה באינטרס שלך שהקרקע יישאר בידיו של שמעון, כי הוא הלווה שלך. ברגע שאתה מעביר את הקרקע ללוי כלקוח, יש כל מיני סיבוכים בשבועות, ואין גובים מנכסים משובדים, וגם שיש בני חורין. עדיף לך ראובן שהקרקע יישאר ביד שמעון, כדי שתהיה לך גבייה קלה ומהירה. אז למה ראובן עזרת במחירת קרקע? כאן הדיון בין ראובן לשמעון הוא לא דיון קרקע שלו, אינו שלו. ברור שזה לא קרקע של ראובן, זה קרקע של שמעון. הדיון אם יש חוף. שמעון רוצה להוכיח, אני חייב לך, למה פתאום אתה כל כך עוזר? אתה עוזר לי למכור קרקע? אז לפי הגישה הראשונה של רש"י ותוספות, סביר, הם שווים, אפשר לחלק, ברור שאפשר לחלק, אבל אפשר לשאול אותם. כמו שבמקרה של המשנה בכתובות, חתימת ראובן על מחירת קרקע משמעון הלוי, מוכיחה, משקפת, שאין לראובן חלק בקרקע, אחרת למה יהיה עוזר במחירה? גם שם, למה אתה מתערב? למה אתה כל כך מתנדב? כנראה שהוא לא חייב לך, הוא אדם נוטרלי, ועזרת לו בחתימה. אז אפשר להשוות, אפשר לחלק, אבל אפשר להשוות. לפי הגישה השנייה שאנחנו מפתחים, אין קשר, זה תפוחים ותפוזים. יש הלכה מאוד מאוד ספציפית. מי שתובע שהקרקע שלו, ומישהו גזל את הקרקע ממנו, אבל הוא כבר חתם ועזר לאותו אדם למכור את הקרקע, זה תרתי דסתרי. אי אפשר להגיד מצד אחד שמנו גזלן, אבל גם עזרת לו. ויתרת על זכות תביעתך בקרקע. אבל במקרה הזה של הלוואה, הדיון הוא לא על הקרקע. התוצאה זה גביעת קרקע. הדיון הוא, לוי חייב לראובן, שמעון חייב לראובן כסף, או אולי שמעון פטור, כי אחרת למה היית, למה עזרת לו? זה מה שהרדב"ם מביא, אבל זה נמצא גם בריב"ז, זה נמצא בהרבה הרבה ראשונים. האם מרחיבים מסוגייתנו לשאר מקרים? זה מאוד מאוד נפוץ בספרי הלכה. האם פעולת אדם נגד אינטרס שלו במישורים אחרים מהווה הודעת בודין או רגליים לדבר? לפי הגישה הראשונה נכון, לפי הגישה השנייה מסופק, כי זה דין ספציפי. שוב פעם, המתודיקה כאן מאוד מאוד חיונית. אם זה דין כללי או דין ספציפי. אם זה מודל כללי שאפשר להלביש על כל מיני נושאים, או דין מאוד מאוד מיוחד, מאוד צר, מאוד מצומצם, כל הזמן לחשוב בכיוונים. יש כאן אמירה שאפשר להוציא אותה ולהציע אותה, או יש איזו אמירה מאוד ספציפית, תביעת קרקע וויתור על תביעת קרקע. מי שרוצה להסתכל בריטווה, אם יש ריטווה, לא שוב פעם, זה רק ריטווה אצלנו, אבל הריטווה טוען, ודווקא בעורר על גופה של סודה. כל הדין של חכמים זה רק אם הראובן הזה תובע את גוף הסודה, וזה שהוא עזר וחתם, מבטל לו מאבד את הזכות. אבל לא הפסיד שיבודו חובו בכך. אבל ראובן שעזר לשמעון למכור, הוא לא מפסיד את החוב, ואפילו היה לה פוטקי, אפילו מהקרקע זה הפוטקי, אפילו ידי נכסים, אפילו אם ראובן חושב שאין נכסים אחרים. The self the deo masvin sach hakol lo diun pozal la karka. Ruvin lo rotze at karka shel shimon. Umodesh ha karka behalva shel shimon la shel shiva. Ani rotze legvot et karka bechovati. אז המדווה דוחה את ההשוואה. משהו שזה דחייה עקרונית ולא דחייה טכנית. כמובן, הנפקמינות הגדולות יהיו אצלנו בסוגיה, מה הקו בין מצב של איבד זכותו ומצב שאינו מאבד זכותו. משנה בכתובות יש מצב שרובן חתם, אני חותם עכשיו על השטר משמעון הלב, ואני מביא את החותמת שלי, אני חותם. אצלנו יש מקרה דומה, מקביל, אבל שם שמעון, סליחה, ראובן אינו חותם, אלא עוזר לשמעון. איך הוא עוזר לשמעון? כן, המלצה, התייעצות. הוא עוזר, הוא ממליץ ללוי לקנות משם. ראובן טוען, לוי יצא מהקרקע שלי, לוי מגיב לו, הרי אתה המלצת לי. התייעצתי איך והמלצת לי לקנות משמעון, מה פתאום שהוא גזלן. אז כאן אנחנו עוברים מכתובות לכתובות חלק של איש, שזה בבא בסלע, זה בעצם המשך של המשנה, למרות שהם מנותקים, זה פשוט אותו סוגיה. ואין כאן איזה, אני לא מביא סוגיה אחרת, זה פשוט משנה שמה וסוגיה בבבא בסלע. אז בואו נפתח את הגמרא שלנו בדף למן המבט, אחרי שיש לנו את שני המודלים, אם זה משקף או מבטר, הוכחה או עיבוד זכות, יש את החילוק המהותי, המרכזי, של מעשה מול דיבור. מה יש לנו בסוגייתנו, בדף למד עמד בית. אומרת הגמרא, הוד עמלה לחברי, מי בויס בהיירה, שוב פעם אנחנו עוסקים כל הדף בשלישיות. ביום שישי הייתה לנו שלישייה של ראובן, שמעון ולוי, כשלוי טוען שקנה משמעון, שקנה מראובן. גם כאן, לוי טוען שקנה משמעון, שקנה מראובן, ראובן תובע, טוען ששמעון הוא גזלן. הוד עמלה לחברי, מי בויס בהיירה, עמלה בפלני נזמינתי ואכלס השני חזקה. הביטוי הזה מאוד מעניין לפני שנגיע לחילוק. מי שיכול להגיד משהו על הביטוי הזה ואכלס השני חזקה? לפי הרש"י והתוספות בכתובות, הניצחון של לוי אמור להיות, למה לוי מנצח? שם הוא מנצח כאן, הוא לא מנצח, אבל הווה מיני שגם פה הוא מנצח, לוי, בגלל שפעולת ראובן מהווה. אם ראובן כבר הודה שזה אינו שלו, וזאת הסיבה שלוי אמור לנצח, וגם מנצח שם בחתימה וכאן היה אמור לנצח, לא היה חילוק של רבא, האם לוי צריך וזקוק לשלוש שנים? התשובה היא, לא, כי ראובן כבר הודה. אם חתימת ראובן מהווה הודעת בעל דין, אז ראובן כבר סולק מהתמונה, ולוי הוא היחיד והוא יישאר על הקרקע. למה הגמרא מדברת דווקא על מצב שיש ללוי חזקת שלוש שנים? זה מוכיח שהסיבה שלוי ניצח בכתובות וגם אמור היה לנצח פה ללא החילוק של רבא, בגלל שיש מצד ראובן איזה החלשת כוח ולוי יש חזקת שלוש שנים, למרות שאין לו טענה, אבל כי לא יודעים כל כך על שמעון. אבל אם השלוש שנים האלו הוא סתם במקרה, ככה היה המקרה, או ששלוש שנים האלו הם חיוניים, חיוניות. לניצחון של לוי. לפי הרש"י והתוספות, אני לא זקוק לשלוש שנים. שוב פעם, אני לא יודע אם במשנה שמה גם היו שלוש שנים. המשנה בכתובה מדובר על ראובן שתפר קרקע מלוי, אבל לא יודעים כל כך הרבה על לוי, אם לוי גם מחזיק שלוש שנים או לא. אם אני משווה בין הסוגיות, אז גם כאן היה שלוש שנים. זה מעניין מאוד שהגמרא מביאה ואכלת את השני חזקה. אוקיי. אמר לי שירה חמישית, פלניה גזלניה הוא, ראובן מאשים את שמעון להיות גזלן. אמר לי, עסקן, מגיב. לוי, ואית לי סעדי דעשה עם לך דבי, ואמרת לי זלזבן. שפעם גם מעניין, לא נגיע לכך, אם שמעון צריך להביא עדים שראובן המלצה על מכירה, הוא נאמן גם בעצם שלוש שנים. מהו, אם הוא טוען שהמלץ לי, וראובן מכיש שהוא המלץ. זה לא כל כך מופיע במשנה שלנו, מי שרוצה לעיין בו, בגמרא שלנו. בסדר, אבל אצלנו יש ללוי הוכחות יצוקות שראובן המליץ לה. הנתונים כאן הם לא עומדים בספק, הנתונים כאן ברורים. והוא רוצה לזכות. Amar le, as Reuven megiv, hasheni noach li harishon kashe imenu. Amar Rava dina ka amar le. Rava pasak letovat Reuven. She Reuven lo ma'abed et zchuta. She went to Gemara, keman ke admon, Rava pitom ata tomech et admon, shitat yachid. Tznan, or elas adevach tamleid, וכאן המילים החשובות, שורה רחבה ראשונה, אפילו תמה רבנן, הטעם עבד למייסה, הכה דיבורה. וכאן רב מוסיף איזה מילים מעניינות, עבד אינש דמיקרי. גם נתייחס למילים כאלה. מיקרי דיאבר. החילוף של הגמרא הוא שגם החכמים של המשנה שטוענים איבד את זכותו זה רק בפעולה, לא בדיבור. הנה, יש לנו נפקא מינה, יש לנו הגדרות, יש לנו אינפורמציה, זה מה שחסר לנו בכתובות. מגבלה, צמצום של שיטת חכמים. אם הייתי קורא את המשנה בכתובות לבד, הייתי אומר שתמיד כל פעולה שהמערער עושה נגד רצונו, נגד אינטרסים שלו, מהווה הודעת בודין. אבל החילוק של רוב רק מייסה של כסיבוס ולא דיבור של בבא בסה. בכתובות חתם על השטר בבבא בסה, הוא המליץ ללוי לקנות. המלצה לא מאבדת זכות. פעולת חתימה מאבדת זכות. מה ההבנה הפשוטה? מה ההבדל בין דיבור למעשה? כן, קודם כל מה ההגדרה? מעשה זה מעשה פיזי, דיבור זה סתם מילה. קודם כל מה ההגדרה? אני מבין למה יש הגדרה, יש הבדל. כן, ההבדל הפשוט הוא ששם הוא עשה פעולה, כאן הוא סתם אמר משהו, רובי המליץ בדיבור ללוי לקנות משם. הרי מה ההבדל ביניהם? כשאדם עושה פעולה,
משמעותי,
וזה משקף, זה מוכיח, זה מגלה שהוא באמת לא. זה שחתמת על השטר, לפי רש"י ותוספות, כנראה מהווה הודעת בודין, מקף, אינם צעדים, מקף, רגליים לדבר, שזה לא שלך. מה שאין כן מילים, אנשים אומרים כל מיני דברים לא רציניים. אנשים לצערנו לא חושבים מספיק לפני שמדברים. זה שרובן המליץ לשימו, ללוי, לקנות משימו, לא מכריח שום דבר. כן, איזה לשון בגמרא גם מחזק את זה, שבעצם ההבדל הוא בין מייסה לבין דיבור, שדיבור זה סתם דבר שאנשים עושים? עבד אינש דמיקרי, ואמר. מה הכוונה של מיקרי? הייתי אומר שזה סתם מילים שאנשים מדברים, אבל מה כותב רש"י, דמקרי? כן, פרשת שמות, שנקרא אלינו. זה לא כל כך רציני, לא כל כך משמעותי, אנשים מדברים. הם לא חושבים, אי אפשר להבין יותר מדי ממה שאנשים אומרים, סתם. איזו שיחה אישית איתו בשעת הקנייה, או מה כל מיני דברים. זאת אומרת, לפי הבנה פשוטה בגמרא, אני נשאר עם הגישה המקורית שלנו, של רש"י ושל התוספות. אין צורך, אין דחף, אין כאן מגמה לכיוון אחר. אבל מי נותן קו אחר והבדל אחר בין מייסה, ששם כן איבד את זכותו, לבין דיבור, ששם אני לא מאבד זכות? זה הרעה. הריטב"א מביא בשם הרעה, שההבדל בין כתובות לבין בבא בסרא זה לא פעולה מול דיבור. ההבדל הוא שלב ההתערבות של ראובן. באיזה שלב מתערב ראובן? באיזה שלב מתערב ראובן שמה בכתובות? הוא חותם על השטר. השלב סופי. שלב המכריע. ראובן לא עזר. ראובן הכריע. ראובן סיים. ראובן גמר את הדבר. רובין הוא היה אדם שהקנה את הקרקע בעצם השטר ושטר קניין. רובין חותם על השטר, כמובן, יש לו דור, נהדים מסיר הקרסי, איתך סיר הקרסי. הוא די שקוע בתוך המנגנון הפנימי, המכריע, מעביר קרקע משימן ללוי. הוא איזה בורג רציני בתוך המנגנון, בתוך המכונה. הוא איזה בורג צדדי, הוא ה-CPU של המחשב, הוא המעבד. הוא לא איזה פריפרול, אולי איזה מקום להכניס כרטיס תמונות או זיכרון, כרטיס זיכרון, הוא המעבד הפנימי של המחשב, ראובן. ראובן, שהוא מעבד פנימי של המחשב, הוא כבר מוותר, הוא כבר אין לו זכויות. אבל ראובן בבבא בסרא, who himlitz lelevi chodesh lefnei akinia liknot. Kamuvan ani magzim, but chitzoni, chelek me'iska. Levi mitiyaitz, shorel anshei nadlan, shorel chavarim, oseh bedikot, ken, anachnu achshav בתקופת הרשמה תלמידים, אנחנו בודקים את התלמידים היטב. זה טוב שאני לא אחראי על הרשמת ישראלים, כי חלק מכם לא היו. כן, אנחנו בודקים ובודקים, והמלצות ומכתבים, לא כולם מתקבל. כן, אז אנחנו בודקים היטב. אז לוי בודק, 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 מקבל איזו המלצה טובה מרובן, איזה מכתב המלצה יפה. גם בודק אחרים, גם מחליט, גם מביא רבנים. הוא לא, רובן הוא לא, הבדל לא מייסה ודיבור. ההבדל הוא אם אתה מכריע והקובע והמעביר, או שאתה אדם חיצוני, אתה נמצא באיזה שלב מוקדם, שלב טרומי. כך טוען הרדבר בשם רבו הרע. זה טוב ששאנו רע, כי אין לנו הרבה מהרע. בן אהרן הלוי, יש את הטוענים שהוא כתב ספר החינוך, ובין מי שלומד מי שמת, יש דיון מרתק בין הרדבר לבין רבו הרע בקשר לדיני מתנת שחיבר. אם זה מבוסס על ירושה, המבוסס על מטרה. יש שאלות ותשובות שנכתבו אחד לשני, רצף של שאלות ותשובות, סדרת שאלות ותשובות. אז כאן הריטב"א מביא בשם רבו הרע, אומר מורי נטרי רחמנו ופטרי, זה גם מופיע בריטב"א בכתובות בצדק זין, לא מפני החתימה, זה לא עניין של מעשה מול דיבור, אלא שהדבר נגמר בזה. ראובן בקסובלס, הוא נכנס בשלב הסופי, שלב הגמר, הוא המכריע. הוא עוד עדות בעל פה. בואו נגיד שרובן היה מספק עדות בעל פה, שעוזר לבית דין להכריע את הקרקע לטובת מישהו. או מצב אחר שיש ספק, לוי לא כל כך משוכנע, לא כל כך בטוח ששמעון הוא אמין, הוא אחראי, ואולי מישהו ייקח את השדה ממנו ושמעון לא יספק לו אחריות. רובן נכנס ברגע האחרון, דקה, תשמע, ואני אהיה ערב. אם שמעון ידפוק אותך ולא תהיה לך את הקרקע, אני אשלם לך את האחריות. והוא הדין לעדות על פה, אורי נכנס ערב או קבלן. רובן נכנס בשלב הגמר ומבטיח, ואז ההבטחה שלו מכריח. זאת אומרת, עיבוד זכות של חכמים במשנה לא תוצאה של פעולה מול דיבור. עיבוד זכות הוא אם היית מעורב בעצם הנושא, בעצם העסקה, או היית מחוץ, שלב טרומי יותר. האם ההבדל הזה של הרע בעצם מעביר את כל הדין, את כל ההיגיון? שהיגיון הוא, לפני שראינו את הרעה, מה זה עיבוד זכות? פעולה מוכיחה, פעולה משקפת. מה זה דיבור? פעולה שסתם אנשים עושים. עכשיו, לפי הרעה, אם זה אותו רגיון, אפשר לומר שלפי הרע זה אותו רגיון. אדם שעושה פעולה טרומית לא כל כך מקפיד. אדם שעושה פעולת גמר הוא די מקפיד, ואם הוא לא מקפיד כנראה שהוא לא שלו. או שלפי הרע בעצם אני אומר שכל הדין של עיבוד זכות הוא ויתור. אז אם עזרת בצורה מהותית למכירה, אתה בעצם המניע שגורם את המכירה ראובן, אז אתה לא יכול לחזור ולטבוע. אם המלצת מבחוץ, אז אתה לא המכריע, אתה לא המקנה, אתה לא עזרת, אבל אתה לא, אי אפשר להקנות שדה משמעון ללוי, ואז לבוא עם טענות שהם גזלנים, אי אפשר לעשות שניהם בבית דין. אז ראובן בכתובות הוא המקנה, כי הוא חותם על השטר, הוא מעורב היטב. ראובן בבבא בסא, הוא רק איזה ממליץ, הוא עושה, הוא נותן תשוע, מביא את הקידוש, מביא את הכיוון, מביא את העוגיות. אבל הוא לא המקנה. לא הכרחי, אבל יש כאן תנועה. שום סברה פה בסוגיה היא לא הכרחית, אבל יש איזו תנועה לכיוון אחר. דבר דומה רואים ברמב״ם. הרמב״ם כנראה קיבל את ההבדל בין מעשה ודיבור הקלאסי, בין פעולות לבין דיבור, אבל לפי הרמב״ם לא כל דיבור נחשב דיבור ואז ראובן ניצל, כפי שרב הציל אותו. סתכל ברמב״ם, כשהרמב״ם מביא, כשרבנו חננאל הביא את הדיבור של ראובן, כן, שמתי במקורות, אני אעשה לכם שמתי רבנו חננאל במקורות. כן, let's learn the Chumash Da'at HaKadmonim. Because Rabbeinu Chananel, Tov, Nishayer Barambam, Nishkach Rabbeinu Chananel, the Beseder, the Rakat Rambam. Ba Shimon, Tazayin Gimel, V'nimlach B'Levi, Shimon Mityayitzim Levi, V'amar Lo, Hareini Kones Adeh Plonit Miruvein, U'v'atzatcha Ekneota, Amar Lo Levi, אמר לו לוי, לך טוב. הוא הופך את השמות, אני אקרא את השמות שלנו. לוי מתייעץ עם שמעון. אמר לו שמעון, אני לא אקרא את הרמב"ם מילה במילה, אני פשוט הופך את הרמב"ם לרצף שלנו. אמר לו שמעון ללוי, לך וקנה אותה, טובה היא. זה קרקע טוב, מומלץ. נכר טוב, קרקע טוב. בזה טוען הרמב"ם. זה רק דיבור. למה בית זכותו? זה רק איזה דיבור בלם. כל אחד יכול להגיד שהקרקע הוא טוב, שהמחר הוא טוב, שעסקה היא טובה. מדייק המגיד משנה, שמוד אמר שיצא בכך כף על אדם, אוקיי, זה מגלס, מגיד משנה, משנה מלך, זין א', ג', לכם משנה, לא, חשבתי שזה בנוסי קלם. מה הרמב״ם יגיד אם שמעון אומר רובן אומר ללוי, סליחה, אני התרבלתי, לא, לוי לא מתייעץ עם שמעון, לוי מתייעץ עם רובן, אמר כמה. מה אם ראובן יגיד ללוי, לא שזה מכר טוב, ראובן יגיד ללוי, אין תביעות על אותו קרקע. הוא יהיה יותר פרונטלי. הוא לא יגיד, זה קרקע טוב, כדאי, מומלץ. הוא יגיד ללוי, ראובן יגיד ללוי, אין ערעורים על הקרקע. הקרקע הוא של שמעון. אין שום ערעור. כל אחד לפני שהוא קונה שדה, הוא בודק אם יש ערעורים, יש תביעות, יש משכנתאות, יש חובות. אז לוי לא שואל את ראובן אם זה קרקע טוב או לא טוב. לוי שואל את ראובן, האם יש ערעורים? וראובן אומר, אין. יש שמדייקים ברמב״ם שבדיבור כזה, ראובן יאבד את זכותו. אם ראובן אומר ללוי, זה קרקע טוב, אז זאת המלצה. אם ראובן אומר ללוי, אין ערעורים, אולי זה הופך להיות איזה ויתור. אדם לא יכול להגיד אין ערעורים, ואחר כך לבוא עם ערעורים, אותו אדם. רבינו חננאל, ככה מובא, שראובן אמר ללוי, אין ערעורים, ובכל זאת, מכיוון שזה רק דיבור, עבד אין אשתם מקריבי אמר, כמו שרבא הסביר. אנשים אומרים כל מיני דברים. כל דיבור לפי רבינו חננאל, לא נחשב. אבל הרמב״ם כנראה מחלק בין דיבור על הקרקע לבין דיבור על שמעון. בין דיבור כללי על עסקה לבין דיבור כללי יותר, ספציפי יותר משפטי ודיני אין ערעורים. קרקע טוב זה one thing, זה אמירה אחת, אבל אין ערעורים זה אמירה הרבה יותר רצינית. זאת אומרת, וכאן אנחנו מתקרבים לסוף הנושא, אז אני קודם כל אסביר, קצר, אני על שאלתך, ואחר כך נגדיר. יש שתי דרכים להבין שיטת חכמים. דרך אחת היא לומר שמכירה, חתימה, אמירה, אולי לפי אב אמינא מהווה הודעה, רגליים לדרבנן סעדי, ואז כאילו ראובן הודה שזה אינו שלו. הלשון של המשנה קצת מביא אותי להבנה אחרת. שאדם לא יכול לעזור ולהכריע ולהעביר קרקע מאדם לחברו ואחר כך לבוא מטענות על אותו קרקע. איבד את זכות תביעתו. הנפקמינה תהיה איזה פריסה יש למודל הזה, שאלה שאלה בראשונים, זה דין ספציפי בקרקע או דין כללי יותר. ונפקמינה שנייה, וחבל, אבל אני לא רוצה להתקע בסוגיה, יש עוד נפקמינות. מתי זה כן עכשיו עיבוד, מתי זה לא נחשב עיבוד? מה המדד? מה הקו? ואומר השנייה, כל הזמן אני שואל, האם הפעולה הזאת משקפת הודעה או לא? זה המדד. דיבור, מה זה משקף? לפי הבנה שנייה, המדד הוא, לא זה מה זה משקף, אבל מה הקשר בין פעולת האדם לבין המשפט והתביעות והקרקע. אם הייתם באמצע וחלק מהותי או לא. זה בעצם קרוב לרעה. אז איתרנו שתי שיטות שטעונות שגם דיבור יכול לאבד את זכותו ולנטרל את זכותו ולהשמיד את זכותו. שיטת הרעה שכל דיבור שהוא חלק מהשלב הגמר, ושיטת הרמב״ם שזה לא תלוי באיזה שלב הדיבור נכנס, איזה פרונטליות יש לדיבור, דיבור כללי או דיבור ספציפי שאיני אומר. איתי?
לא,
תוכן
של האפשרות השנייה, זה לא הודעה, אז למה? למה
זה? עכשיו, בסדר, עכשיו צריכים להגדיר את זה. אז כאן יש לנו שתי אופציות, אני אצא אותה בלוח כדי שתוכלו לעקוב. אנחנו בנינו חקירה. האם איבד את זכותו? שיטת חכם, שיטת רבנן בכתובות דף קופטט. אם זה בגלל שהחתימה, חתימה מהווה הודעה, או ענן סעדי, או רגליים לדבר, שרובן מחר לשמעון, ושמעון אינו גזלן, או שזה סוג של ויתור זכות. איבד את זכותו. הנפקא מינה שראינו זה כמובן הכיף, אם זה רק בתביעת קרקע או גם בכל מיני פעולות שאנשים לוקחים נגד אינטרס שלהם. נפקא מינה שנייה, מה הקו בין דיבור לבין מייסה? ומייסה איבד את זכותו, ודיבור לא איבד את זכותו. זה הקו הוא כמה הפעולה מוכיחה, או הקו הוא הפעולה היא משהו אינטגרלי למחירה. יש המון נפקא מינה בסוגיה, אבל צערי צריכים להתקדם. עכשיו אנחנו פונים לשאלה יותר למדנית, יותר קרובה לנו, מה זה ביטור זכות? וכאן נעמיד שתי הבנות. יש צבע אחר, כן. הבנה אחת היא, זה תלוי בבטן. אדם שכבר מחר ועזר ולחר תלוי, הוא כבר מוותר על זכות תביעתו בבטן. נראה שם מסכת סנהדרין. מי שכבר עזר וחתם, לא יכול לבוא, לא פותחים בית דין בפניו. יש כל מיני הלכות מנהליות של בית דין, מי יכול לתבוע, מי לא יכול לתבוע, שווי התביעה, שתי כסף, לא שתי כסף. אדם שכבר חתם ועזר, ואחר כך רוצה לקרוא לאדם גזלן, מצד בית דין לא נותנים לו. לא נשמע כל טענה שאדם רוצה לתבוע. יש כאן ויסות, יש כאן סינון, מי אנחנו כן מקבלים, מי אנחנו לא מקבלים. אין שום מסך הסנהדרין. איבד את זכות תביעתו. כמובן, אין לנו כלים כרגע, אנחנו לא עוסקים במסך הסנהדרין, אבל סביר שיש כאן מגבלות והלכות והנחיות, איזה טענות אדם יכול בכלל לעלות. טענות שניקח אותן ברצינות, אני יכול להגיד כל משהו על זה. אז מה זה לאדם? אנחנו לא מתייחסים אליך ברצינות. כי אין לך הוכחות. כשראינו לה בעל דבר מביעת. איבד את זכות תביעתו בבית דין. חתמת על שטר, איבד את הזכות. וזה יותר קשור למסכת סנהדרין. אבל אני מעוניין יותר במסכת בבא בסה. כשאדם מוכר ועוזר וחותם ומכריע ומעביר קרקע משמעון ללוי, מה נשחק? מה הוא מאבד? מה משתנה? מה נפגע? כן, ואיזה מעמד שלו נשחק? יפה. האם מעמד של מר הקמה הוא מעמד סטטי? או כדי להיות מר הקמה אתה צריך לעשות משהו. ואפשר גם לפגוע במעמד מר הקמה שלך. אם יש לומר שזה לא דין במסך הסנהדרין, אבל מי שעוזר בצורה פעילה ויוזמתי, הוא יוזם ועוזר מחירה וחותם מחירה, זה לא, זה פוגע ושוחק את המעמד המרקמה שלך. כי מרקמה מגין על אדמתו, הוא לא עוזר לשמעון למכור את אדמתו. זה דין מאוד ספציפי בקרקע, כשבעצם המראה פה הוא מרקם, הוא רוצה להעיף את הלוקח, אתה מחזיק את לוי. אז לוי זוכה בגלל שחיקת מעמד המרקם, כי מרקם הוא לא עוזר. הוא לא מוכר קרקע למישהו אחר. זה קצת קשור להמשך הסוגיה, שבהמשך הסוגיה הוא לא רק המליץ ולא רק חתם, אלא גם ביקש ממנו לקנות, אז ניסה לקנות. הגמרא חושבת שזה יותר קיצוני. למה הנושא הזה מעניין אותי? מה הקשר בין המושג הזה, הרעיון הזה, בין מסכת בבא בתרא וחזקת סבתים? אם אני רואה שלפי החכמים אפשר לפגוע במעמד המרקמה שלי בכך שאני חותם על השטר, מה עוד אמור לפגוע במעמד המרקמה שלי? מה? כן, חוסר מחאה מול אכילת שלוש שנים. וזה מחזיר אותנו לשאלה שעלינו בתוך סוגיית שכונה גבוהה, אם חזקת שלוש שנים, במיוחד אם זאת מוחזקות, אם חזקת שלוש שנים, זאת ראייה, אז הכל זה משחק של גירוי מול תגובה. אבל אם חזקת שלוש שנים, זה בעצם יצירת מעמד אצל המחזיק, אולי זה גם כולל פגיעה במעמד המרקם. זה ששתקת ולא התערבת ונתת לו לאכול ולהתיישב, זה בעצם פוגע. לא מספיק שהמחזיק ישתלט. צריכים גם לפגוע במעמד של המרקם. ומה פוגע? הקומבינציה הזאת של התיישבות והשתלטות עם חוסר תגובה. כמובן, אני צריך גם ללבן את זה, מה יותר חשוב. אז בעצם מצאנו בן דוד של חזקת שלוש שנים. בדרך כלל, חזקת שלוש שנים, המשחק או הדינמיקה היא חזקה וחוסר מחאה. ושניהם ביחד יוצרים מציאות חדשה. מציאות חדשה של שרף חדש בכפר. כן, יש מוחזק, אדם שהשתלט, אדם שנוכח, ומרקם המיושן שהתנתק והתיישן, וכבר לא רלוונטי. כאן יש קומבינציה אחרת. אני לא בונה על החוסר מחאה, אני בונה על החתימה הפעילה והיזומה שלו. ואז זה מחזיר אותי לשאלה אם אני גם נחוץ לשלוש שנים של המחזיק. זה מה שעליתי את הנושא של שלוש שנים, אולי אני רוצה קומבינציה אחרת. בדרך כלל זה שלוש שנים פלוס חוסר מחאה. כאן יש מחאה מאוחרת, אבל... אז אם אני הולך על הודעת בעל דין, אז מצד אחד זה גלובלי, מצד שני, זה לא כל כך קשור לבבא בתרא, זה יותר קשור לדעת בלדין. אם אני הולך על המודל השני, שזה עיבוד זכות, אז יכול להיות שזה דין מסנהדרין, יכול להיות שזה דין של שמירת מצב של מרקמה. זה ממש, אתה חייב כל הזמן לעבור עליו, כן, אם ירצה השם, אתם תתחילו את התהליך הגדול של, של לחפש את הזולת ולהתחתן ולמצוא, אז תמיד תמיד יגידו לכם בשבר ברכוס, אם ירצה השם, אם אני מוזמן, אני אשמח להגיע, צריכים לעבור על זה כל הזמן, לא, זה מה שהוותיקים כל הזמן, וזה, אבל זה נכון. אני לא אמנתי ככה כשהייתי בגילכם, אני התקדמתי בניסורים שלי בזיווג, בחיי אישות שלי, ואני גם מכיר אנשים שהם בגיל יותר מבוגר ממני, שהם ממשיכים לעבוד כל הזמן, צריכים לעבוד על מרקם, לא נשארים אותם מרקם. מרקם צריכים כל הזמן להתקן ולחזק ולהתקדם. מרקם המודרני, כן? יש modern orthodox series, יש modern orthodox מרקם, כן? צריך להיות מודרני כל הזמן להתרנן. ולא סתם לשבת סטטי, ומי שחותם על שטר פוגע בעצמו, יורה ברגל שלו. אוקיי, זאת הסוגיה הראשונה, זה פחות למדני. הסוגיה הבאה, וואו, איכשהו למדני. סלילה עמוקה לתוך עולם של מיגו וחזקת שלוש שנים. זאת סוגיה באמת באמת טעימה, אז בואו נתקדם לסוגיה הבאה. אוקיי, מה יש בסוגיה? אני אתן לכם סיור זמן ומנקה. יש גם כן שלישייה, אבל כאן יש קצת, אנחנו משחקים את השלישייה ומעבירים את חלקי הפאזל. יש... אדם בשם רובן, שהוא אמר כמה הידוע. אבל הוא לא המערה, רובן כבר לא נזר, רובן מת. יש שמעון שבא עם טענות נגד לוי, ושניהם טוענים שהם הלקוחים האמיתיים של רובן. אז כאן יש ויכוח בין שמעון ולוי, דרך כלל יש ויכוח בין לוי ורובן, מה המעמד של שמעון, שמעון המתווך היה גזלן או לא. The client is avented, is avdim enough, we're willing to wait in Shimon. So, can I mention Saka? Shimon, me can I rule? Okay, so, Ksata, Okim et החלקים של הפאזל, אתם מעבירים אותם. זה שלושיה. מה יש? אני מקווה שאני אצייר אותו נכון. אוקיי? יש לנו ציר זמן של שבע שנים. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. בהתחלה, טענה של חזקת שלוש שנים של לוי. אז לוי טוען, אני אלוקח כי יש לי חזקה של שלוש שנים. בשמעון טוען, אבל יש לי שטר, שטר של ארבע שנים, אז השטר שלי קדם לחזקת שלוש שנים שלך. ואז לוי מעדכן את טענתו שזה קונקה. וזה שהם ביום שישי נעסוק ביכול של אדם לשנות טענתו. זה אין אדם טוען בכל זאת. וכאן זה פשוט דיווקון. כשאמרתי שנות חזקה, התכוונתי לא לשלוש, אלא התכוונתי לשבע שנות חזקה. אז יש לי בעצם שלוש שנות חזקה לפני השתי. אז אני מנצח. רוב המטורס נכון, כשהוא אמר בהתחלה שלוש שנים, הוא לא תכוון שלוש שנים, כל אחד יהיה שלוש שנים, כמובן שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. לא משנה את טענתו, הוא פשוט מתקן. זה בעצם הכי גשור. אבל יש שתי מחלוקות מאוד מעניינות בראשונה. מה לוי חייב להביא כדי לחזק את הטענה האחרונה? ונעסוק בשני. כן, תסתכלו בלוח, כל אחד ראה את הלוח. גם את החלק למטה, של הרב השם, אוקיי? יש מחלוקת קודם כל בראשונים. האם לוי חייב להביא עדות על שבע שנים? או טענה על שבע שנים ועדות על שלוש שנים? מה אם לוי יגיד, הייתי שם מ-13. יש לי עדות על... בוא נעשה 19-20, אבל הייתי שם לפניך. האם לוי, כדי לנצח, כדי לזכות, חייב להביא עדות על כל שבע שנים, שזה פשוט ברגע שהוא מביא עדות, אז הוא מנצח, כי הוא מנס את שמעון, הוא היה שם לשלוש שנים לפני שמעון. או שמספיק שלוי יביא עדות על שלוש שנים ואז הוא יטעון אבל הייתי שם בשבע שנים. אז בואו נקרא את היש אומרים ברשב"ם. שורה חמישית לקראת הסוף, למד עמוד ב', גם מי שלא הספיק לראות, זה ממש מחלוקת, הייתי אומר, קלה, אבל שורה מגיעים למחלוקת ישר, ואז השאלה איך לנתח את המחלוקת. ויש מפרשים, דאין צריך עדי חזקת זין שנים, אלא של גימל אחרונים. אם לוי מביא עדות על שלוש שנים אחרונות, וענן ממנין עלי על השאר. מדייקים את זה מרבה. למה רבה צריך להצדיק את לוי? בהתחלה אמרת שלוש, ועכשיו אתה אומר שבע, לא לדאוג, כי שבע שלוש אנשים לא מקבידים. אם לוי בסוף מביא עדים על שבע שנים, זהו, נקודה. אני לא צריך את רבה להגיד שלוי זוכה. יש עדות על שבע שנים. נקודה. מה שבא לי בהמשך. אם הבנת את רעייתו, ואחרת לא חשוב. למה לוי נאמן, אם הוא הביא עדות על שלוש שנים, לטעון שהוא היה שבע שנים? אבל מה הקשר? הוא הביא עדות על שלוש שנים. למה הוא נאמן לטעון שהוא היה... אין לו עדות על שבע שנים, וככה טוען המשפט. כאן יש שתי הבנות ליש מפורשים של הרשב"ם. לוי הביא עדות על שלוש שנים, וטוען שהוא היה שם שבע שנים, והוא קדם לשטר של שני. זה כל המירוץ פה, מי היה קודם? מי יקדים את מי? מי עובר לעשייתן? מי יהיה לפני מי? אז כאן יש שתי דעות. מתוספות, שנראה בהמשך, משמע, שהניצחון של לוי, לפי היש מפרשים של הרשב"ם, בנוי על מיגה. תאמינו לי שהייתי שם 7 שנים וקניתי מרובן לפניך. כי אם רציתי לזכות בשדה, מה לוי יכול לדון? לא קניתי מרובן, קניתי מי? מי? קניתי ממך. זה יכול לומר נכון, אתה קנית מרובן, בסדר, אני אתן לך את הניצחון הקל הזה. אבל קניתי ממך, כי תהיה עכשיו 3 שנים ולא מחיתי. מסך הכל הזה עם פיקוח. לוי יתיישב על הקרקע 3 שנים, ואף אחד לא מחה. ואם לוי יתאון קניתי ממך שמה, הוא ינצח, הוא יזכה. אז מכיוון שהייתי יכול לזכות בקרקע תוך טענה שקניתי ממך, תאמינו לי שאני קניתי מרובן. לפני 7 שנים, לפני שבכלל קנית, ואתה קנית משהו כבר מכור. זאת אומרת, הניצחון של לוי, עם עדות על 3 שנים, לטעון שהוא היה שם 7 שנים, הניצחון בנוי על ניגה. תאמינו לי שאכלתי 7 שנים, ויש לי חסקה מורחבת, ואכלתי מהמוכר המקורי מרובן. ואתה קנית כבר באמצע הדרך. קרקע שכבר מכור וכבר החזקתי בו 3 שנים. זאת הבנה אחת למה לוי נאמר. תסתכלו ברשב"ם, הוא לא מזכיר מיגו. ויש מפורשים דאין צריך ידי חזקת זין שנים, אלה שעובדים לאחרונים ואינם מאמינים לאלשה. לא מזכיר ביטוי מיגו. אם כך נבין, היש מפורשים, אוקיי? זה הרשב"ם בסוף, זה היש מפורשים. יש מפורשים שוב פעם. לוי מביא עדות ג' שנים וטוען אכילת זין שנים. לפי היש מפורשים ברשב"ם, נאמן. למה נאמן? הבנה אחת, מיגה. תאמין לי שאכלתי 7 וקניתי מרובן, כי במיגו שהייתי טוען מנח זווינטה מרובן בשנת 13, מנח זווינטה ב-17. אוקיי? נו רבותיי, המיגו הזה מקובל עליכם או לא מקובל עליכם? אם הוא לא מקובל עליכם, לא. מי שלא מסכים עם היש מפורשים הזה ברשב"ם, נראה שהרשב"ם משמעות דוחה מכל מיני סיבות אחרות. אבל איך אפשר להתווכח, להתנגד? הרי זה מיגו יפה. נהנו לי שקניתי מרובן ב-13, כי יש לי עדות 3 שנים, הייתי יכול לומר שקניתי ממך ב-18.
לפי תוצאות זה מיגו למחרת.
לא כל כך. אז בואו נראה בתוספות. תוספות עצמם מבטלים את המיגו, אז כנראה תוספות הבינו אותי, יש מפורשים את המיגו, כך בין המרשב. יותר קל לי לדבר על מישהו לא קיים, ולדבר עליך שאולי אתה בכלל גזלן. בואו נסתכל בתוספות. ואומרי, למד א', דאין זה מיגו. אז כנראה שתוספות מתנגדים לאותם יש מפורשים שלפי תוספות בנוי על מיגו. דמי קרא לא ייתון כלל מנח זווינטה. לוי מעדיף לדבר על קנייה מרובן ב-13 מלדבר על קנייה משמעון ב-17. דאין יודע מי יש לזה שטר שקנה ממנו, כאן הוא יבסס את כל טענתו על הקרקע לשמעון, שאולי שמעון הוא גזלן, הוא לא יודע מי זה שמעון. אולי שמעון יתפס כגזלן. אז עדיף ללוי לדבר על רובן מלדבר על שמעון. איך קוראים לזה כשעדיף לי הטענה שאמרתי מהטענה שלא אמרתי? ואתה עושה למה זה לא מיגו? עדיף לי להגיד מה שאמרתי, לא כל כך נוח לי להגיד מה שלא אמרתי, וזאת הסיבה שלא אמרתי אותה. איך קוראים למיגו הזה? לא מיגו הזה פוסל? מיגו דעזה. שהם לא רוצים, זה... אני ירא, אני מפחד להגיד את הטענה השנייה. יש סיבה, בדרך כלל כל המיגו בנוי על למה לא אמרתי טענה אופציה אחרת? כנראה שאני אמיתי, אני כן. אבל כאן יש סיבה שלא אמרתי שקניתי ממך שירון, כי אני לא רוצה להגיד שקניתי ממך, ואז תתפס כגנב. זה לא בדיוק מיגו דעזה, בדרך כלל מיגו דעזה זה עזה אובייקטיבי, כאן זה פחד סובייקטיבי, מי שרוצה להתעניין במיגו דעזה, יש כאן אמירה חדשנית ותעזור. אבל לפי התוספות עקרוני, המבנה הזה הוא בסדר. אפשר לזכות בקרקע על ידי מיגו. אפשר בעצם להוכיח חזקת שבע שנים. זה בעצם הוכחה, אני מוכיח חזקת שבע שנים על ידי מיגו. והתוספות למה לא? מי שדוחה, מי שמתנגד, אז יש שניים וחצי דרכים להתנגד. טכני, תוספות זה מיגו לא בריא, אבל יש גם להתנגד עקרוני, זה כמובן מה שמעניין. מה ההתנגדות העקרונית פה לתרכובת הזאת בין מיגו לבין חזקת שלוש שנים? מי שיכול סתם לנחש, זה יכול להיות חיסרון ב... מיגו, חיסרון ב... חזקת שלוש שנים. מה הבעיה במיגו כאן? למה זה מיגו קצת מוזר? למה זה... לא מבחינת הטכניקה, אתה כן יתאמר את הטענה אחרת, לא יתאמר את הטענה אחרת. מה החיסרון המבני במיגו הזה? מה מוזר במיגו הזה? תאמינו לי שקניתי מרובן, כי אתה יכול לומר שקניתי ממך.
המיגו שלך
אמרו
לוקח את המכר,
אולי זה חזקה. כן, זה משהו, חזקת שלוש שנים, אני מוכיח מכר. נכון? מיגו זה שני בעלי דינים שונים. צריכה להיות איזו חפיפה בין התנאות. בדרך כלל יש תובע ויש נתפס. אני אומר, תאמינו לי, תנא X מולך, הייתי יכול לעלות תנא אחרת מולך. בעצם המיגו הוא פונה לדין אחר. תאמין, יש כאן שתי אמירות, קניתי ממנו, במיגו שהייתי יכול לומר שקניתי ממך. האם זה מיגו תקין? קניתי ממנו, תאמינו לי שקניתי ממנו, אין לי הוכחה שהחזקתי שבע שנים, תאמינו לי בטענה הסופית שקניתי מרובן, הייתי יכול לומר שקניתי ממך. אז מצד אחד, רובן לא נמצא, סך הכל סיימור בין לבי לשמעון, שמעון ולבי. מצד שני, הטענות הן מול תובעים שונים, מול מוכרים שונים. תאמינו לי שקניתי מרובן.
כן, אבל בפועל את שתי הטענות הוא יכול לטעון מולו.
אוקיי, זה שתי הטענות מול שם, אז אנחנו לא ישימות בין הרעין שם.
אז
זה מיגו מעניין. במיוחד עם מיגו, בואו נעבור לדיני מיגו. אם מיגו זה... תשלים, תעזור לי. אם מיגו זה...
נאמנות.
אז לא כל כך משנה, זה נאמנות. אבל אם מיגו זה איזה... כוח בית הדין, למשל. מישהו מכיר את הרמב"ן הראשון בבא מציע? תאמינו לי שהחולצה שלי, כי אם הייתי רוצה לזכות, הייתי יכול להביא כל מיני תפיות נוספות נגדך ולשגע אותך ולעשות לך חיים מטורפים. הייתי יכול להביא את הצוות שלי של עורכי דין ולעשות לך חיים משוגעים, לשגע אותך. איך קוראים למיגו הזה? מיגו מי? ממו לממו. אתה לא יכול להגיד, הייתי יכול לתבוע כסף X, תאמינו לי שהתביעה על כסף X סודקת כי הייתי יכול לתבוע כסף אחר. כי אם מיגו זה כוח התנא, הכוח מוגבל לאותו תיק, לאותו משפט, לאותו דיון. אנחנו מתווכחים אחד מול השני על כסף, איזה טענות אלטרנטיביות יש לך על אותו כסף עם אותו תובע. זה מה שרמב"ן טוען, ותוספות הראשון, תאמינו לי שחצי הטלית שלי כי הייתי יכול לתבוע יותר, אבל לא תבעת יותר, אמרת 50, אתה מקבל 25%, אני יכול להגיד, אני רוצה 50, תאמינו לי 50 שלי, הייתי יכול... נתון כל מיני טענות אחרות על חלקי הבגן שלא טענתי בראשונה. האם זה מיגו תקין? אפשר לומר שזו תביעה אחת מול שמעון, אפשר לומר שמכיוון שהטענות שלך, שוב פעם זה משליך קצת אור, מה חשוב בחזקת שלוש שנים, החזקה או התביעה? הטענה או החזקה? כאן מבחינת הטענות שלנו, מבחינת ההימצאות בקרקע, זו אותה הימצאות בקרקע. השאלה אחת מול הגישה הזאת שבנויה על מיגו, שאלה אחת היא, אם זה מיגו תקין. אם זה מיגו מתובע לתובע. תאמינו לי שקניתי מרובן, שהייתי יכול לומר שקניתי משלו. מה הדרך האחרת לטרפד את המיגו? לא בגלל מיגו, אלא בגלל מה? כן, תנסח את זה. בסופו של דבר, לוי רוצה להוכיח שנות חזקות סופיות, שהוא אכל 7 שנים מהמוכר המקורי. בדרך כלל, איך מוכיחים שנות חזקה? מה מביאים? עדים. כאן, איך הוא מוכיח שנות חזקה? שאלה מעניינת. כדי להחזיק בקרקע, מה אני צריך להביא? עדות על שנות חזקה? או טענה מקובלת, נאמנת על שנות חזקה? כאן בעצם אני מביא, לפי הישר אומרים ברשבם, עדות על גימו, וזה נותן לי פלטפורמה לטעון שיש לי עדות על השעה. או, זאת שאלה מעניינת. איזה סברה תגרום לי לחשוב שכדי לזכור את הקרקע לא מספיק מוכיח שהגיעו את האדם, אני חייב להביא עדים שהגיעו את האדם. וזה מה שקורה כאן. סך הכל אני מנצח עם תעדת 7 שנים, אבל אין לי עדות על 7 שנים. יש לי מיגו שנותן לי נאמנות על אותם 7 שנים. הייתי יכול לתת כל מיני תנות אחרת. זה ברור, איזה מודל של חזקה תוביל אותי למצב שכדי להיות זוכה בקרקע לא מספיק להוכיח שהייתי שם 3 שנים, צריך להביא עדות על 3 שנים. מה? זוכות
על הקרקע.
כן.
צריך
משהו בעדים. כן. מה הבא? אם 3 שנים זה הוכחה שמחרת לי, ברגע שאני מוכיח שגיריתי ככה. אבל אם זה מוחזקות, זו יצירת סטטוס. חזקת 3 שנים, כבר ראינו שסטטוס זה משהו פורמלי. אז מצד אחד ראינו 3 שנים מלויות. דיברנו על כך בחזקות מהירות. למשל, לקפל ולהעץ ולעשות חזקה בפחות זמן, אז זה כמו שער מועד שצריכים 3 ימים, צריכים דייטים. למשל, אמר שאני הופך להיות מוחזק לא בכך שאני מוכיח שהייתי שם 3 שנים, אלא שאני מביא עדים פורמליים לבית דין שאני יודע שהייתי שם 3 שנים. זה גם נוגע קצת במיגו, אם מיגו צריך להיות דבר שמתקבל, מיגו יכול לעבוד איזו תמיכה למשהו אחר. זה גם נוגע קצת במיגו. אבל יש כאן שאלה מעניינת. אם נניח שיש מפורשים של הרשב"ם בנוי על אני נאמן על 7 שנים בגלל שהייתי יכול לומר 3 שנים, אז קודם כל זה מיגו תקין. נקודה שנייה, אני יכול להגיע לשנות חזקה על ידי הוכחות של מיגו ולא הוכחות של עדות.
אבל זה לא שנות חזקה, אלא שנות חזקה כבר יש עדים.
נכון, אבל החזקה הסופית היא החזקה של 7 שנים. אני אזכה בקרקע על ידי 7 שנים. 3 שנים לא הספיקו לי כי השטר שלו הקדים לי. אני חייב להוכיח בסופו של דבר הבסיס לחזקתי הוא 7 שנים. ואותם 7 שנים לא הבאתי עדים. נכון? אני צריך להביא 7 שנים, כי אם אני לא מביא 7 שנים, השטר שלו יקדים לחזקה שלו. אבל בסופו של דבר, איך אני מוכיח 13, 14, 17, 16? הייתי מיגו. אין לי עדות על אותם שנים. אז לסכם, דרך אחת, אנחנו נעבור לדרך אחרת. דרך אחת להבין היש מפורשים ברשב"ם, שהוא נאמן על 7 שנים, גם אם אין לו עדות על 7 שנים, כי יש לו מיגו. תאמינו לי שהייתי 7 שנים, הקדמתי לשתיים שלך, הייתי יכול לומר שהייתי 3 שנים וקניתי ממך. זה מיגו. אם אני מתנגד ליש מפורשים, יש לי 3 דרכים של התנגדות. או התנגדות טכנית, שהמיגו הוא לא מיגו טכני טוב, כי אתה מפחד מלהודות ששימון הוא האמצעי, אתה מעדיף לדבר על דברים. או 2 התנגדויות עקרוניות, שמיגו מאדם לאדם הוא לא נחשב מיגו, או שכדי להוכיח שנות חזקה צריכים להביא עדים ולא מספיק מיגו. אוקיי. אבל יש דרך אחרת להבין את היש מפורשים. שזה לא בנוי על מיגו, אלא יש מפורשים, לוי מביא עדות 3 שנים, וטוען שהוא אכל 7 שנים, הוא נאמן. היש מפורשים לא מדין מיגו, אלא... אוקיי. תתכוננו, כי זה באמת לדעתי לא נבלי. עצם העובדה שלוי היה שם 3 שנים, נותן לו נאמנות על כל טענה שהוא יערה, גם בלימודו. בואו נגיד שאין כזה מיגו בעולם. שכח ממיגו. שכח ממיגו. לא קיים. חושב. לוי טוען שהוא היה שם 7 שנים.
שמעון טוען שהוא לא היה שם אשר השם. הוא היה שם רק שלוש שנים כפי מוקדם במשפט. חזק גם בקרקע לזה. הקשור. למה נביא, למה לוי נאמן, ולא שמעון? לוי יחזיק שלוש שנים. אם לוי תחזיק שלוש שנים, מה הופך להיות?
מלכה.
מחזיק מלכה. אז כל טענה שהוא יתון, אמא. הטבות משניות במחזיק. האם חזקת שלוש שנים הוא ראיה לטענתה? אז כאן לוי טוען שהוא קנה מרובן שלוש שנים אחרי השתיים שלושים, הוא לא יעזור לרבי לדעת שהוא קנה מרובן, כי שלום קנה לפני רובן. נכון, לוי קנה מרובן, אבל רובן מחר לא קנה לזור יותר. אנחנו סומכים על השני שקנית מרובן, כי זה שלוש שנים. יש שם שטר, עשו קדם לך, לצערנו, הוא יודע שכבר מת, כבר נעס, הוא מחר לך קרקע בסחור. יפה מאוד, היית שלוש שנים, אבל אני הייתי שבע שנים. בסדר, תוכיח להם, תביא עדים על השבע שנים. יפה מאוד, הייתי שבע שנים, תביא. אם אתה מביא עדים שבע שבע שנים, תוכיח לנו שבעצם רובן מחר לך, ואחר כך הוא חתם שטר לשם על הקרקע בסחור. יפה מאוד, אבל עד שבא מביא שבע שנים, אתה לא יכול להכיר שאתה מבינו. ולא קם את השני, אתם שם אבל אם חזקת שלוש שנים זה הופך את המחזיק למחזיק, אז יש כאן ויכוח בין שמעון ולוי, מי קנה מרובן. לוי טוען, אני קניתי מרובן, כי שם שבע שנים. שמעון טוען, אני קניתי קודם, והייתי שם רק שלוש שנים, ולצערנו קניתי משהו כזה. ויש ויכוח. אם באמת לוי היה שם שבע שנים, לוי הוכיח שהוא. יש ויכוח. בין שמעון ולוי, מי קנה מרובן? זה לא ויכוח בין מערער לבין תובע, זה ויכוח על איזה נושא שקשור לחזקה. ואם חזקת שלוש שנים נותנת לאדם מצב של מוחזק, אז הוא נאמן על כל מה שהוא יתום. ואז יש קשר הדוק בין דברי רבא בדף למד עמד ב' לדברי רבא בדף חפתת עמד ב'. מה דברי רבא בחפתת עמד ב'? תזכיר לנו מה דברי רבא בדף חפתת עמד ב'? באיזה סוגיה? שמונה גבר. שיש גם ספק משני. איפה היה מרקם השכונה גבוה, חדר פנימי, מקום מנדק. גם כאן יש איזה ויכוח בין שני מועמדים, מי קנה מרובן, מי קנה מהמרקמה. האם מצב שאדם היה על הקרקע שלוש שנים נותן לו מוחזקות והטבות, שהוא יהיה הנאמן המחדלי, הנאמן הסתמי, בכל מיני שאלות שלו. ואז הנאמנות של לוי על אותם שבע שנים, למרות שהוא לא הביא עדים על אותם שבע שנים, הוא לא בגלל איזה מיגל, הוא בגלל שהוא החזיק שלוש שנים, ועל הקרקע הזה הוא נחשב מוחזק. והוא נאמן יותר, הוא טוען שהוא שבע שנים. שמעון טוען שהוא שם רק שלוש שנים, לוי נאמן שהוא שם שבע שנים. בלי מיגוי, בלי משחקים, הוא נאמן. זאת אמירה חשובה לדין חזקת שלוש שנים. אתה נאמן לא רק על הקביעה מהמרקם המקורי, אתה נאמן כמי שני מועמדים. יש גם בעצם, זה לא מרקמה. שמעון לא מרקמה ולוי לא מרקמה. שניהם טוענים שהם הלוקחים מהמרקמה הידוע. ואז יש ללוי יתרון על שמעון כי הוא יחזיק שלוש שנים. ואז יש לי יתרון להגיד חזקתי שבע שנים. זו אמירה מאוד חזקה. אוקיי. אפשר לדחות את הגישה הזאת ולהגיד שבעצם שלוש שנים זה סתם ראיה. הרשב"ם חוזר לקומפורט זון שלנו. חידוש ישן שלו שכבר ראינו וחשוב לחדר. למה אני דוחה? אז בואו נקרא את הרשב"ם ביחד. למה אני דוחה? נראה. ולאו מילתא היא, שורה רביעית לקראת הסוף. למה אני דוחה ולוי ינצח רק אם הוא יביא עדות על כל שבע שנים? ולא אם הוא מביא עדות על שלוש שנים, אם טענה על שבע שנים, ולאו מלתהו. שהרי החזקה במקום השטר עומדת. חזקת שלוש שנים זה כמו שטר. ולא יהיה חזקת שלוש שנים האחרונים שיש לו עדים עליהם, אלא שטר של גימל שנים, ושטר של דל שנים, הקודם לא פוסלו. השבם חוזר על החיבור בין חזקת שלוש שנים לשטר. מכיוון שחזקת שלוש שנים הוא תחליף לשטר, איפה ראינו שלפי הרשב"ם חזקת שלוש שנים זה תחליף לשטר? כן. ככה מסיקה הגמרא לפי הרשב"ם את ההבדל בין רב נחמן בשכונה גבוה לרב נחמן בדבי בר סיסא. בשכונה גבוה רב נחמן מטיל חובת הראיה למחזיק. בבר סיסא מטיל חובת הראיה למרקמה. למה הוא כל כך מטריח את המחזיק? הוא אומר קיים שטרך, לשון הגמרא בדף למד עמד א', קיים שטרך. אז כמו שחזקת שלוש שנים בנויה על מודל של שטר, וכל חובת ההוכחה על המחזיק בגלל שזה סוג של שטר ובשטר צריכים לקיים את השטר, גם כאן, הרי סך הכל, לפי היש מפרשים, רשב"ם מתנגד ליש מפרשים, הוא פוסק נגד, יש מפרשים, יש לו עדות על שלוש שנים, בסדר, יש לך שטר על שלוש שנים, זה שטר מול שטר. כלומר שזה שטר מול שטר, השטר הקדום, זוכה. יש לו שטר מ-16, זכה יש שטר רק מ-17, אז הוא מקדים אותך. ככה טוען הרשב"ם, שוב פעם אפשר להעמיק ברשב"ם. אבל זאת השאלה הראשונה והמרכזית בסוגיה. אדם שהביא עדות על שלוש שנים, אם טענה על שבע שנים, אם אדם הביא עדות על שבע שנים, זה ברור שהוא ינצח. כי הוא קנה מרובן, יש לו חזקה מלאה. החל מרובן משנת 13. אבל אם הוא מביא עדות על שלוש שנים, אם טענה על שבע שנים, אם לא טוען שבע שנים, אולי ינצח. אם הוא טוען רק שלוש שנים, אז הוא יפסיד. אז חזקת שלוש שנים, אם טענה של שבע שנים, הוא ינצח. יש מפרשים רשב"א אומר כן, נראה שגם הרמב"ן אומר כן, הרמב"ן נותן איזה חידוש נוסף. למה? אז כאן יש שתי הבנות, ויש מפרשים ברשב"א. הבנה אחת שזה משחק של מיקרא. תאמינו לי שאכלתי שבע שנים, הייתי יכול לומר ש... אכלתי שלוש וקניתי מוכן. יש לבדוק את המיגו, אם המיגו מתאים בכלל, מיגו טכני טוב, מיגו תקין, לא תקין, אם מיגו מספיק לתת לנו אינפורמציה על שלוש שנים, או שלוש שנים או שנת חזקה, צריכים עדות בלו מיגו. הדרך האחרת להבין את היש מפרשים, שזה לא בנוי על מיגו, זה בנוי על עצם חזקתך בקרקע לשלוש שנים, נותן לך עמדת כוח להעלות כל מיני טענות אחרות, כי אתה הפכת להיות המוחזק על הקרקע. וזה רשב"ם דוחה את זה בגלל הקשר לשטר. אוקיי. בואו נתייחס, כן, סחי.
אבל
לא צריך להגיד את השאלה
של הרשב"ם. כאילו, מה נראה לשטר? כשאני מחזיק שטר, אני טוען לשלוש שנים. זה מה שכתוב בשטר. בחזקה אני מוכיח שלוש, אבל אני טוען לשבע.
נכון. אני צריך לחשוב קצת על זה.
משטר
לא כתוב שם. אפשר לתגם את הרשב"ם להרבה דברים שאמרנו, אבל אם נשאר מאיזה קשר לשטר, לא יודע, לא יודע. אוקיי. יש כאן שאלה אחרת. לא בקשר להיקף עדות, האם הלוי הביא עדות על שלוש שנים, יש מפרשים ברשב"ם, או הביא עדות על הכל. בואו נניח שלוי רק הביא עדות על השלוש שנים. כמו יש מפרשים ברשב"ם, כי כך מבין הרמב"ן. הרבה ראשונים. מה טענת לוי? עד עכשיו חשבנו שלוי טוען שהוא היה שם שבע שנים. הוא לא הביא עדות על שבע שנים, אבל הוא מוכיח שזה שבע שנים. איך הוא מוכיח? ניגו, חזקת שלוש שנים. אבל הוא בעצם טוען שאני אכלתי חזקה שלוש שנים לפני שחתם בשטר. זאת אומרת, יש לי, תשאירו את זה, יש לי חזקה בריאה שלוש שנים לפני כתיבת השטר. כי אם אין לו שלוש שנים לפני כתיבת השטר, כתיבת השטר נחשבת מה משורת הגמרא? מחאה. זה שרובן כתב שטר לשמעון מהווה מחאה נגד לוי. אז כדי באמת לבנות שלוש שנים ובאותם שלוש שנים לזכות בקרקע על ידי טענתי שקניתי מרובן, אני חייב להתיישב בקרקע שלוש שנים לפני שהשטר נכתב, זאת אומרת 13-14-15 לפני שהשטר נכתב ב-16. ככה מבינים רוב ראשונים. כל הספק ביש מפרשים ברשב"ם, האם לוי גם צריך להביא עדות על השבע שנים? הוא מספיק לדעות על שלוש שנים, ואז הוא נאמן על שבע שנים. אבל הטענה הסופית צריכה להיות שבע שנות חזקה, שלוש שנים לפני שהבצורת התחיל, לפני שהשטר נכתב. הרמב"ן חולק. הרמב"ן טוען שמספיק שלוי יביא עדות על שלוש שנים, ויתעון שהייתי שם יום לפני כתיבת השטר. חפתת בנובמבר 15. אני לא צריך לומר שהייתי שם ב-13. נגיד שהשטר נחתם ב-1 בינואר 2006, הוא טוען חפתת בנובמבר שמנוע שחור, אז בואו נדיבו על אדום. אני ירדתי לקרקע בחפתת נובמבר 15. זאת אומרת, לוי רוצה לזכות לא על ידי חזקה, כי אין לו חזקה. החזקה הסופית השלוש שנים, אין כלום. זה רק מספקים מיגו, אז מספקים איזה כוח של מיגו. יכול לטעון שקניתי משימן, אז יש לי יכולת לעלות כל מיני קנות אחרות. אז בסופו של דבר, לוי, הניצחון של לוי, הדרך לניצחון של לוי הוא של מיגו. הוא לא רוצה לזכור בשלוש שנים. הוא אומר, אני קניתי מרובן לפני שקיבלת את השטר. איך אני הוכיח שקניתי מרובן? על ידי מיגו. תאמינו לי שקניתי מרובן וירדתי יום, יומיים לפני שקיבלת את השטר, כי אם הייתי רוצה לזכור, הייתי יכול לטעון שקניתי ממך שלוש שנים. ממש מיגו. הרמב"ן אומר במפורש שזה מיגו. יפה. אדם רוצה לזכור במיגו. למה לא לקבל? יש כאן, אם לא נעלה כל מה שעלינו לפניכם, בוא נגיד שמיגו תקין והכל זה טוב. יש כאן עניין אחר ברמב"ן. כאן הרמב"ן עושה חידוש כפול. קודם כל שאני יכול לזכות בקרקע מדין מיגו, מיגו תקין, נגד את הסבור. ואז בסופו של דבר הניצחון של לוי הוא, אני קניתי מרובן, יומיים לפני שקיבלת את שטרך. ותאמינו לי שקניתי מרובן יומיים לפני שקיבלת את שטרך, כי אם הייתי רוצה לזכות, הייתי מה שקניתי לך. ובוא נראה שזה מיגו טוב, שלפי הרמב"ן זה כן מיגו טוב. למה להתנגד לרמב"ן? יפה. אם באמת קנית מרובן בחפתת נובמבר 15, אבל אני קיבלתי שטר ב-1 בינואר 16, ושטר זה מחאה. ואם יש מחאה, מה הלוקח צריך לעשות אחרי מחאה? לשמוע את השטר, איפה השטר שלך? אתה אומר שקנית בחפתת, לפי הרמב"ן, לפי רב ראשונים, הטענה של לוי הוא שקניתי 20 שנה לפני שנכנסת לתמונה וכבר זרקתי את השטר, 7 שנים, 3 שנים, 4 שנים לפני שנכנסת. לפי הרמב"ן, לוי טוען, אני קניתי יומיים לפני שנכנסת, אחרי זה לפני שנכנסת. ואני מודע שהשטר נכתב נגדי, ואם השטר נכתב נגדי זה סוג של מחאה, ואם יש מחאה הייתי צריך לשמור את השטר, אז איך הלוי רוצה לזכות בטענה שהוא קנה כמה ימים לפני שמעון, ואין לך שטר ויש מחאה. על כורחנו, מה התשובה של הרמב"ן, כך טוען הבייס הלוי? שאח וישטרך מהווה ראותה רק נגד, ולא נגד, דרך כלל חוסר שמירת השטר מתרפד מה ולא מתרפד מה. זה שלא כך ראיתם את המקורות, אז בסדר. בדרך כלל, אח וישטרך, שזה ראי אותה נגד המחזיק, פוגע בה. נו? בחזקה. מי שרוצה לזכות בקרקע דרך חזקה, אבל אין לו שטר, אז אח וישטרך מהווה פגם בכוח החזקה. כאן, למה לוי רוצה לזכות? לא בכוח חזקה, אלא בכוח. למה לוי רוצה לזכות? מיגו, שיהיה רמב"ן. אם אח וישטר פוגע במיגו. כאן לוי לא רוצה לזכות מכוח שלוש שנים, כי אין לו שלוש שנים. כן? הוא לא אומר שהוא קנה משמעון, הוא אומר שהוא קנה מרובן, ואין לו שלוש שנים בקנייה מרובן לפני שהמחאה קרה. המחאה קרה תוך השלוש שנים שלו. אז הוא לא בא מכוח שלוש שנים. הוא בא מכוח מילה. תאמינו לי שקניתי מרובן, כי יכול לומר שקניתי משם. בסדר. איך אנחנו מאמינים שקניתי מרובן? איזה מילה? איך נאמין לך? איפה השטר שלך? הייתה מחר, איפה השטר שלך? מחר, השטר של מילה. האם אך וישטרך זאת פגיעה ספציפית בחזקת שלוש שנים? ואך וישטרך זאת פגיעה כללית בכל מי שרוצה לזכות בתוכן. הבית הלוי טוען שלפי הרמב"ן אך וישטרך לא פוגע במיגו, רק פוגע בחזקת שלוש שנים. בדרך כלל, מי שזכה בקרקע זה דרך שלוש שנים. יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרש"ב בהמשך בדף ל"ט. אין אמר כמה טוען שהוא מחה. אבל אין לו עדים שהוא מחה. ויש יכולת למחזיק להגיד, לא מחית, אין לך עדים. בדרך כלל אמר כמה חייב להוכיח מחאתו. אבל המחזיק טוען, אני מאמין לך שמחית. אבל למרות שמחית הקרקע שלי. ותאמינו לי שלמרות שמחית הקרקע שלי, כי אתה יכול לזכות בקרקע בהכחשת מחאתך, כי אין עדות על מחא. אז איזה מצב זה? זה מצב של המחזיק שמודה במחאה ואין לו שטר ויש לו מיגור. יש לו מיגור וכוח המיגור רוצה לזכות. תאמין, עולי שקניתי את הקרקע למרות מחאתך כי אם רציתי לזכות בקרקע הייתי יכול אחרי שדה המחאה כי אין לי דיוט על המחאה. יש למחזיק מיגור אף על פי שיש ראות הנגדו של איפה השטר. רמב"ן טוען שהוא נאמן, רמב"ן לשיטתו. אדם שזוכה במיגו לא מוטרד מאך וישטרך. אדם שזוכה בחזקת שלוש שנים מוטרד מאך וישטרך. וזאת הסיבה שרמב"ן בונה כאן מגרש, אדם שרוצה לזכות בקרקע דרך מיגו, למרות שיש מחאה מיידית, כי זה את השטר, וזה לא מפריע לו, כי יש לו מיגו. ככה טוען הרמב"ן. אז בואו נסכם, כמובן, אני יודע ש... אם כאן הכירות מלאה, קצת בעיה בשבת חוץ, לא בעיה חס וחלילה, יותר להיות בבית, אבל קצת לא רוצה ככה ללכת להעיד בכל התהליך, כי אנחנו צריכים למלא ולהשלים, אבל יש כאן שתי שאלות בסוגיה. שאלה אחת, איזה סוג עדות הלוקח צריך להביא? עדות על הכל או לעדות על שלוש שנים שיהווה לו פלטפורמה לטעון על הכל? שאלה שנייה, אם הוא בכלל צריך לטעון את הכל, אולי צריך רק טענה שתקדים אותו לשינו. זה מה שרמב"ן טוען. השאלה אחת ברשב"ם. הוא טוען את הכל, צריך להביא עדות על הכל. לפי רשב"ם כן, לפי יש מפרשים לא. למה לא? גישה אחת, שאם יש לו עדות על השלוש, יש לו כבר מיגו, והוא נאמן לטעון את כל השבע ולהגיע לחזקת שלוש שנים. הבנה אחרת, ברגע שיש לו חזקת שלוש שנים, הוא מוחזק וכל טענה שלו תתקבל, ואז הוא טוען שהוא כבר עשה חזקה מוקדמת, לפני החזקה המאוחרת. בעצם, לפי היש מפרשים ברשב"ם, הוא טוען שיש שתי חזקות, החזקה המאוחרת וחזקה מוקדמת. עשיתי חזקה משם, ועשיתי גם חזקה מרובן. תאמינו לי שעשיתי חזקה מרובן, כי כבר עשיתי חזקה משם. זה בעצם מה שיש פרשים טוען. אני אכלתי שלוש שנים האחרונות מולך, תאמינו לי שגם אכלתי שלוש שנים מול רובן לפני שנכנס על התמונה. תאמינו לי על החזקה המוקדמת, כי עשיתי חזקה מאוחרת. מה זה, בגלל מיגו או בגלל החזקה המאוחרת מבססת אותי כמוחזק, ואז אני נאמן על חזקה מוקדמת. זה בעצם ניסוח טוב. והרשב"ם בעצם מתנגד צריך רק מכוח שטר. אז אם הוא לא מתנגד עקרוני, יש לנו הרבה התנגדויות עקרוניות, הוא מתנגד מכוח השטר. הרמב"ן הולך עוד קדימה. אם כבר יש לך שלוש שנים מול שמעון, אתה יכול לוותר על השלוש שנים מול ראובן, ולהגיע לניצחון מול שמעון רק דרך מיגו. תאמין, או לי שקניתי מראובן, שמעון ואתה לא קנית, אתה קנית כרגע וזו, כי אתה יכול לבוא ולומר שקניתי ממך. ואני מוותר על השלוש שנים הראשונות, אני רוצה לזכות במיגו. איך אתה זוכר במיגו? אין לך שטר? מה אכפת לי שטר? יש לי מיגו. בסדר, אין לי שטר. הוא מחה וזרקתי את השטר בצורה לא אחראית, אבל יש לי מיגו. אם אני רוצה לזכות בקרקע מכוח שלוש שנים, אז אני חייב להיות מודאג מאיך להשתלך. אני רוצה לזכות בקרקע מכוח מיגו? יש לי מיגו. אז הסוגיה מאוד מאוד ככה טכנית, וואו, אבל יש כאן עומק. וואו, עומק פה בסוגיה. עם כל הדינמיקה בין המיגו לבין שלוש שנים, בין אך והשתלך לבין הטענות, זה ממש שמה. אוקיי, אז אני היום שתי סוגיות, ויש כל סוגיית המתודיקה שלו. הסוגיה הראשונה, סוגיה קלאסית. הוכחות מול שאלות מנהליות ופרוטוקוליות. כן, למה אדם שחותם על שטר מאבד זכותיו? בגלל שיש הוכחה נגדו, או בגלל שברגע שהוא עוזר והוא משתתף במחר, אז אין לו זכות תביעה, אין לו מרקמה, משהו פורמלי נשחק. הדרך לבדוק זה לבדוק את הקו בין עיבוד זכות למצב שאינו מעבד זכות. זה בעצם המבנה של הסוגיה הקודמת. מה הקו הזה? זה כבר נותן לנו קו דיבור למעשה, אבל לא ברור בראשון מה בעצם הקו הזה מדיבור למעשה. אבל המתודיקה כאן מאוד 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 חשובה. שהדרך לבדוק את ההיגיון של עיבוד זכות זה לבדוק את הקו. מה כן עכשיו עיבוד זכות? מה לא עכשיו עיבוד זכות? מבחינת הסוגיה השנייה, בעצם הרבה ראשונים בונים תרכובות. זה בעצם כל המשחק. לפי הרשב"ם זה מצב נורמלי. לוי מוכיח שבע שנים, הוא הראשון להחזיק, הוא החזיק מול ראובן, שמעון נכנס לביחור, קנית קרקע מחור, ואז ללוי יש איזה דרך סלולה. ראשונים אחרים מתחילים להרכיב מיגו פלוס חזקת שלוש שנים. קרקע בעזות דורשת בדיקה. נשאר להקים, זה מיגו טוב, מיגו יכול לשמש, חזקת שלוש שנים, מה נותן לך? אבל הרשב"ם הוא הגישה הפשוטה, כי מי שקורא את הגמרא ואינו יודע את הרשב"ם, חושב שלוי מביא את כל העדות, ואז הוא מנצח, כי הוא הקדים לשמעון, וכל התוספת של רבי, שזאת לא נחשבת טענה אחרת. ושם נראה בחלק הבא של הסוגיה, שאי אפשר לשנות טענות. אז כאן אמרת שלוש, התכוונת גם לשבע, זה שבית עדים וחלק השני לשבע שנים, זה בסדר. בשנים אחרים טוענים, אולי לא צריכים את העדות. אולי מספיק לטעון על השבע שנים. ולפי הרמב"ן, אולי מספיק לא רק לטעון, לא רק לא לטעון על שבע שנים, אלא גם לא לטעון שיש חסרה מוקדמת ולבנות את כל הניצחון שלך על מיגל. כי סך הכל, האחרון כאן יש לו מיגל, יש לו שלוש שנים בלי מחה חוזר. כמובן, השאלה הגדולה בראשונים, שלא נעסוק בה כמובן, זה האם שטר נחשב מחה, למה שטר נחשב מחה, לא חייב למחות כל שלוש שנים הפעם אחת. אז נחזור לסוגיה הזאת, וראשונים כאן, שנגיע עם את השם לנושאים הקשורים למחה. אבל כרגע, אין לנו את הכלים ללמוד מחה, אז דילגנו, הנחנו, קיבלנו את הגורם הזה, את הפקטור הזה, אנחנו נגיע ונחזור ונבדוק אותו, אוקיי? השיר הבא, מאוד חשוב להשקיע, אני אספק לכם מקורות בצהריים, מיגו במקום עדים, סוגיה קלה למי שלא יכין, אם כאן הרבה, זה שניים, שלושה מקרים בסיסיים, סברות מאוד מאוד ישירות ופרונטליות, אבל מי שמעמיק זאת סוגיה מרכזית, זה אחת מהסוגיות היחידות בשעה שיש תחיית מיגו, מיגו במקום עדים, מיגו, אין הרבה, אז מי שיכול להשקיע כבר עכשיו, כי ביום רביעי לא יהיה לנו הרבה זמן הכנה, אוקיי? אבל גם מי שלא יספיק להכין, אין כאן, היום קצת קשה להיכנס לסוגיות שלא הכרתם, אבל סגר מלאגן זה פחות או יותר מקרים פשוטים, אז אני צריך להבין ממש, אוקיי?